החל מ-1 ל-11 2023 החוק יחייב בשלב הראשון את המעסיק ולאחר מכן את העובד, רק במקרה בו המעסיק יפנה את העובד לפקיד שומה, להודיע על פרישה מעבודה באמצעות טופס 161 החדש, ולהגיש את הבקשה לפקיד השומה שבו כל ההתנהלות של התיק ניקויים. על המעסיק למלא את הטופס ולדווח על כל הפרטים על הפרישה של העובד, לאחר מכן העובד נדרש למלא את הבקשה ביחס למענק שהוא עמד לרשותו. את הבקשה יש להגיש במשרד השומה שבו מתנהל תיק הניקויים שלו ולצרף את המסמכים הרלוונטיים. להורדת טופס 161. איך מגישים את הבקשה? המעסיק. המעסיק נדרש להודיע על פרישה באמצעות טופס 161 החדש לפקיד השומה לפי ההנחיות של רשות המיסים. המעסיק נדרש למסור את טופס 161 לפקיד השומה שבו כל ההתנהלות של תיק הניקויים שלו. העובד. על העובד למסור את הטופס לקופת גמל רק במידה והמעסיק סימן בחלק ג' אחת שאומר שהעובד לא העביר למעסיק את חלק בסך הסכומים שהופקדו בקופות הגמל לקבה אינו עולה על התקרה לרצף קצבה ברירת מחדל, ובנוסף מעבר לסכומים כאמור, העובד אינו זכאי למענק פרישה נוסף ממשלם שאינו קופת גמל לקצבה. על העובד לפנות לפקיד השומה כדי לאשר את הבקשה רק במידה וחלק ג' 2 סומן בטופס. במקרה זה העובד לא העביר למעסיק את חלק ב' בחלק ג' 1. ולא התקיימו התנאים המפורטות בג' 1. העובד מסר למעסיק את חלק ב' אבל לא התקיימו התנאים המפורטים בחלופה בבג' 1. חלק מהתנאים אלו. העובד אינו בעל שליטה במעסיק או קרובו של בעל השליטה במעסיק. במקרה של תשלום מענק פרישה עקב פטירה, הסכומים שעומדו לטובת השאירים פטורים ממס בהתאם לסעיף 9, 7 א', ב', לפקודה וחלקי או הכספים הצבורים בקופת גמל יועדו למטרת תשלום קצבת שאירים, העובד לא חויב במס בגין הפקדות המעסיק למרכיב הפיצויים בקופת גמל לקצה בה, בהתאם לסעיפים 3, ה-3, 1 א', ו-3, ה-3, 1 ב'. לפקודה ועוד תנאים המפורטים בטופס. מהו טופס 161? המטרה של טופס 161 היא לשמש כהודעת מעביד על פרישה מעבודה של עובד. את הטופס צריך למלא המעביד בשל כל עובד שכיר שפרש מעבודה, כולל במקרה של הפסקת עבודה עקב חלילה מוות, אם משולמים לעובד פיצויים, קצבה או תגמולים בגין פרישתו או אם הופרשו עבורו סכומים לצבירת זכויות בפיצויים. קצבה או תגמולים בגין עבודתו. מהו גיל הפרישה ואיך מתאימים אותו להוראות החוק? על פי תיקון לסעיף 9א לפקודת מס הכנסה, החל מיום ראשון לרביעי 4, הותאם גיל הפרישה לפי חוק גיל הפרישה התשס"ד, 67 לגברים ו-64 לנשים או פחות, בהתאם להנחיות הספציפיות. מנגד, קיימים מקרים של פרישה עקב נכות. לפי סעיף 9א לפקודה, יחיד הפורש עקב נכות צמיתה בשיעור של 75% לפחות נחשב כמי שהגיע לגיל פרישה. במקרים אלו יש לצרף אישור מוועדה רפואית מוסמכת כמו משרד הבריאות, המוסד לביטוח לאומי או משרד הביטחון. בנוסף, איך מוגדרים המעסיק והעובד בטופס? מעסיק מוגדר בתור האדם או הישות האחראים לתשלום שכר או שכר לעובד חודשי או יומי, בין אם באופן קבוע או זמני. לשם השוואה, העובד הוא אדם בשכר שיש לדווח עליו לפי תקנות הלנת שכר. לשם השוואה, קרובי משפחה, כהגדרתם בסעיף 76 לפקודת מס הכנסה, כוללים. בן זוג, אח, הורה, סבא וסבתא, ילד, ילד חורג ובני זוגם בהתאמה. אדם ובא כוח שלו. שותפים בשותפות. מהם התאריכים שלפיהם ממלאים את הטופס? על גבי הטופס מופיע תאריך תחילת העסקה. לעובדים עם עבודה לסירוגין, יש לציין את תאריך העבודה המוקדם ביותר ואת תקופות העבודה. בנוסף, יש לזכור את ההגדרה של תאריך פרישה כיום העבודה האחרון. במקרה של הפסקת עבודה עקב פטירה, יש לציין את תאריך הפטירה. איך מחשבים תקופת העסקה על גבי הטופס? יש לציין את סך ימי עבודה אצל המעסיק, מתאריך ההתחלה ועד למועד הפרישה, כולל מועד הפרישה, למעט ימי חופשה ללא תשלום. לאחר מכן מחלקים את מספר הימים ב-365 כדי לחשב את תקופת ההעסקה בשנים ובשברי שנים. יש לכתוב שנים מלאות משמאל לנקודה העשרונית ושנים מלאות מימין. עם זאת, במקרים של פרישה עקב מוות אין צורך למלא סעיף זה. כיצד מגדירים את השכר? שכר מוגדר בטופס 161 כמו בתקנה אחת לתקנות קופות הגמל. המשמעות היא שבין היתר, השכר מתייחס להכנסת עבודה, למעט תשלומים המשולמים לכיסוי הוצאות עובד ושווי שימוש ברכב שסופק על ידי החברה. לעובדים יומיים, השכר החודשי מחושב על ידי חלוקת השכר הכולל ששולם במהלך שנת המס במספר חודשי העבודה באותה שנה. כמו כן, יש לצרף שלושה תלושי שכר אחרונים לאימות. הפקיד רשאי לבקש תלושי שכר נוספים. תקופות עבודה לא רצופות, שינויים בשיעור העבודה והפחתות שכר. צריך לדווח בטופס 161 על שינויים משמעותיים שהתרחשו במהלך העבודה, כגון חופשות ממושכות ללא תשלום, שינויים בשיעורי המשרה, עבודה חלקית, והפחתות שכר שאינן מלוות בשינויים בשיעורי העבודה. בנוסף, יש לדווח בנפרד על כל תקופה בין חופשות ללא תשלום. אם מדובר בשינויים בתעריף העבודה, יש לציין תקופות עבודה בנפרד לפי סיווג התפקיד בו הועסק העובד בכל תקופה. כך גם לגבי הפחתות שכר, צריך לציין בנפרד את התקופה מיום הפחתת השכר. איזה תשלומים וזכויות ממלאים על גבי הטופס? יש לרשום את כל התשלומים והזכויות המגיעים לעובד בעת פרישה, בין אם שולמו בעת הפרישה ובין אם ישולמו במועד מאוחר יותר. כדי לכלול זכויות שנצברו של העובד בקופות גמל שונות וכן כל זכויות שמורות לפנסיה תקציבית עתידית המשולמת על ידי המעסיק. בתוך כך, מאוד חשוב לציין את השם המלא של האדם או הישות האחראים לביצוע תשלומי פרישה, כגון המעסיק, קופת הגמל או קופת הביטוח. הבדלים בין סוגי תשלומים שמגיעים לעובדים. יש לציין האם התשלום הוא תשלום בפועל או זכות צבועה, במזומן או כזכות עתידית לפנסיה תקציבית. עוד צריך לכתוב את מספר הקוד המייצג את סוג התשלום על סמך טבלת הסיווג שמצורפת לטופס 161 או נמצאת אצל בעלי מקצוע. אם חל יותר מסוג תשלום אחד, יש לרשום כל תשלום בנפרד. בנוסף, יש לצרף נספחים רלוונטיים במידה והם נדרשים. אלו לדוגמה הבדלים בין מענקים בולטים שעליהם אפשר להתייחס בטופס. מענק רגיל, פיצויי פרישה או פטירה, לרבות פדיון ימי מחלה, הסתגלות חודשי לאחר הפרישה ופיצוי על אי הודעה על פרישה, למעט פדיון חופשה. מענק שנים עודפות, עבור יותר מ-35 שנות עבודה. מענק כוחות הביטחון, לפי סעיף 18 לחוק שירות הקבע בצה"ל או סעיף 22 לחוק שירות המדינה, פנסיה. מענק שאירים. קצבה מקיפה, קצבה מקרן ביטוח או פנסיה תקציבית. פנסיה תקציבית עתידית. קצבת שאירים. קצבת יסוד חלקי תגמולים של עמית שכיר. מהי תקופת התשלום או תקופת הזכויות הצבורה? מידע זה חיוני לחישוב פטור לפיצויים או קצבה לפי נוסחת השילוב. יש לציין בקפידה ועבור כל תשלום או זכות לתשלום את התקופה בה הוא נוגע. כאשר סוג המשלם הוא 7, קופה לקצבת יסוד חלקי קופה לתגמולים של עמית שכיר, וסוג התשלום הוא 34, קצבת יסוד חלקי תגמולים של עמית שכיר, אין צורך למלא שדה זה. איך ממחשבים את הסכום ששולם או נצבר ליום הפרישה? יש לרשום על גבי הטופס את הסכום ששולם או שנצבר. מעבר לכך, צריך להזין את סכום הקצבה החודשית ברוטו עבור תשלומים רגילים מסוג קצבה. עבור פיצויי קופות ביטוח יש לתעד את סך הסכום הצבור של העובד, כולל רווחים, לפי כללי אגף שוק ההון. המרת פוליסת ביטוח נחשבת גם כפיצוי קופת ביטוח. רישום מספר חשבון או פוליסה. אם יש מספר סוגי חשבונות בקופה רושמת אחת, יש למלא שורה נפרדת לכל אחד. עבור מספר פוליסות מאותו סוג, צריך לציין את מספר הפוליסה המוביל. בסעיף הרלוונטי בטופס צריך לציין לדוגמה את טופס התשלום, כגון מזומן, המרת פוליסה, קיזוז חובות או שווה ערך. לתשלומים במזומן יש לצרף נספח המפרט את הנכס שניתן ושווי השוק שלו במועד מסירתו לעובד. אין צורך במידע עבור קופה לקצבת יסוד חלקי קופה לתגמולים של עמית שכיר. מהי צורת התשלום שבה מעסיק מחויב? מעסיקים יכולים לחשב ולשלם את המענק הפטור, או להורות משלם נוסף לשלם, רק אם העובד ממלא את טופס 161,000 במלואו, כולל חתימה על ההצהרה. במקרה של מענק מוות, על השאירים למלא טופס 161ב. אם העובד אינו עומד בדרישות או חותם על ההצהרה, על המעביד לנחות מס במקור מהמענק לפי תקנות הלנת שכר, אלא אם הורה פקיד השומה אחרת. מהו השכר הקובע לטופס 161? השכר הקובע הוא שכרו האחרון של העובד כי מצוין בחלק ושל טופס 161. במקרה של שינויי שכר עקב התאמות או הפחתות בשיעור העבודה, משקללים את המשכורות המשולמות בתום כל תקופה עד לתקרה שנקבעה בסעיף 9.7א לפקודה. גם הסכומים בקופת הפיצויים או הקצבאות יאשבו כבונוס בתשלום, אלא אם העובד יבחר להשאירם לפיצויים או לקצבה עתידית. מהו סכום מענק הפטור? סכום המענק הפטור, לפי סעיף 9.7א לפקודה, הוא השכר הקובע כפול מספר שנות העבודה, או כפול סכום זה במקרה של מענק מוות. אם יש יותר ממשלם אחד, יש להפנות את העובד לתאום מס. בכל מקרה, על המעסיקים למסור עותק מהטופס המלא לעובד הפורש או במקרה של פרישה עקב מוות, לשאירים או לנציג המחוקי. שאלות ותשובות נפוצות. פותח סוגריים מרובעים ילימיים תיאורטיים קיולטי איי די שווה 1 7 6 2 9 סוגר סוגריים מרובעות.